חדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שלום לכל מאזיני ערוץ קול חי. השבוע בעזרת השם אנחנו נקרא פרשת וישב, שבת חנוכה. ובו רציתי לעמוד על אחד הנקודות המרכזיות בחיים, שזו שאלה קשה ביותר כמו שנבאר בעזרת השם. פרשתנו מתחילה בפסוק וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. ויאמר לו, לך נראה את שלום אחיך ואת שלום הצון, ואשיבני דבר. וישלחהו מעמק חברון ויבוא שכמה. ולאחר מכן התורה מספרת, וישלחו את הכתונת את הפסים, ויביאו אליו והם ויאמרו זאת, מצאנו הקרנה הכתונת בנך היא אם לא, ויקרא סמלותיו, יעקב סמלותיו, וישם שק במותנה, ויתאבל על בנו ימים רבים. וגם אחר כך התורה מספרת לנו את העניין של יהודה, וירד יהודה מעת אחיו, וכולי, כל הסיפור של תמר, ושהרתה, ובסופו של דבר ילדה, והיא כמשיב ידו, והנה יצא אחיו, ותאמר מה פרצת עליך פרץ, ויקרא שמו פרץ, ולאחר מכן ויוסף הורד מצרימה. רש"י כותב במקום, וישב יעקב, ביקש יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. צדיקים מבקשים לשב בשלווה, אומר הקדוש ברוך הוא, לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא, אלא שמבקשים לשב בשלווה בעולם הזה. פלא פלאים מאזינים יקרים, פלא פלאים, מה כתוב כאן? ביקש יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. מה העוול, מהו הפשע שיעקב אבינו כבר רצה לשב בשלווה, שקופץ עליו רוגזו של יוסף? וכי אסור לצדיק שקצת יהיה לו שלווה או שיהיה לו מנוחה? מה גם שבאמת כאשר נתבונן, הרי הדבר הזה הוא דבר כללי. באופן כללי כשמסתכלים, אנחנו רואים שהרבה צדיקים שגם כן סובלים. יש צדיקים שזוכים וטוב להם. אבל יש צדיקים, אנחנו רואים כמה סבל הם סובלים. למה? ובאמת שאלה זו נשאלה כבר מקדמה דנה. ירמיהו הנביא כותב בפרק י' פסוק א', צדיק אתה השם כי אריב אליך. אך משפטים אדבר אותך. מדוע דרך רשעים צלחה? איוב, אותו דבר, הוא שואל מדוע צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, כמו שכתוב באיוב פרק כף א', מדוע רשעים יחיו, עתקו גם גברו חיים, זרעם נכון לפניהם עמם, וצצאם לעיניהם, בתיהם שלום מפחד, ולא שבט אלו עליהם, שורו עיבר ולא יגעיל. והוא ממשיך הלאה, יישאו כתוף וכינור וישמחו לכל עוגב, יחלו בטוב ימיהם וברגע שאול אחד. מה הפשט? למה? אנחנו רואים את המחזות האלה שפשוט זה הפוך. צדיקים סובלים ויש רשעים שמחים ונהנים. ובנוסף לכך, התורה מתחילה לספר לנו את מכירת יוסף, ובאמצע מפסיקה עם הסיפור של יהודה, ולאחר מכן חוזרת לסיפורו של יוסף. מה כל העניין? למה לא עושים סדר לכאורה נגמור סיפור של יוסף, ולאחר מכן את יהודה? מאזינים יקרים, אני רוצה להקדים ולומר, אין ספק שאחד הנושאים המרכזיים שמאפיל על האושר בחיי הנשואים, הוא התקופות הקשות והטלטלות שעוברים, כל משפחה במהלך החיים, החל מהסתגלות לחיים המשותפים, וההתמודדות עם הדירה, והפרנסה, ולאחר מכן עם הילדים וגידולם, הבריאות, החברה, המעמד. ככה למעשה כל אחד יש לו טלטלות, עליות ומורדות, והדבר הזה הרבה פעמים מקשה על האושר בחיי הנישואים. למה? כיוון שהרבה פעמים מתעוררת המחשבה בתוך ליבם של כל אחד, בתוך ליבו של כל אדם. למה? למה אנחנו לא זוכים שיהיה לנו טוב, שהכל ילך חלק, שהכל יהיה מוצלח? הרי אנחנו בונים את הבית שלנו, שומרי תורה ומצוות ברוח ישראל סבא. אז למה? למה אנחנו צריכים כל כך לסבול לפעמים, ויש לנו קשיים, ויש לנו התמודדויות, ויש לנו מצוקות? והרבה פעמים בני אדם חיים מתוך המציאות הזאת, אז חושבים תמיד, אוקיי, אנחנו נשתדל יותר כשתקופת הקשה תעבור, ואז אני אוכל להסתדר יותר. לפני שמתחתנים, אומרים, כשנתחתן יהיה לנו יישוב הדעת, אחרי שמתחתנים מתחיל להיות הרדיפה אחרי הבית ואחרי הפרנסה, וכשזה יסתדר אז אני אוכל להתפנות, אחרי זה באים הילדים הקטנים, אז כשיגדלו אנחנו נסתדר, נוכל להתפנות יותר, שנשן בלילות, גודלים הילדים, גודלים איתם הבעיות, נחתן אותם, אז יהיה לנו יותר טוב, ופתאום אחרי שמחתנים, מתמודדים, ואחר כך אולי מחכים לפנסיה, ואז יוכל להתפנות. תורתנו מלמדת אותנו האחרת, שזה טעות בידם. ואת זה אנחנו רוצים לבאר ולהסביר, כדי להוציא את כל הערפל, שמאפיל על האושר של החיים בבית יהודי ברוח ישראל סבא. ונקדים לכך, אין לי ספק ששאלה הזאת היא שאלה קשה. זו שאלה שבאמת כולם שואלים אותה, וקשה באמת להתמודד ולתת מענה לשאלה הקשה הזאת. איך ייתכן שהעולם הפוך אנחנו רואים? ולא הייתי מתיימר אפילו להיכנס לכזו שאלה קשה, שבטוחני שרבים וטובים הדברים האלה מתעוררים מדי פעם בתוך תוכם, וזה מאפיל על כל האושר של החיים. אבל השלחתי על השם יהוה, ואני בוטח בו שבעזרת השם נשתדל לקרב את הדברים לשכל ולהיגיון של כל אדם, לפי מה שידנו משגת בעזרת השם. כדי שנוכל להבין המפתח להבנת הנושא, אני רוצה לדבר על שתי הנחות ראשונות. הנחה ראשונה שצריך האדם לדעת, שהכל מתחיל ונגמר במבט הנכון על חיי האדם עלי אדמות. בשיעור של שבוע שעבר דיברנו על התוכנית של החיים, שהקדוש ברוך הוא מתכנן לכל נשמה ונשמה, ואין לו בחירה לא לבחור את עצמו ולא את הוריו ולא את ילדיו ולא את אחיו ולא את מקום מגוריו ולא את עסקיו. הכל מוכתב ומנותב על ידי הקדוש ברוך הוא בהכרזה. נוסיף לכך נדבך נוסף, שזה ישלים לנו את התמונה. ואנחנו חייבים להתבונן בדברי התנא הקדוש בפרקי אבות, בפרק ד' משנה כף ב'. רבי אליעזר הכפר אומר, על כורכך אתה נוצר, על כורכך אתה נולד, על כורכך אתה חי ועל כורכך אתה מת, ועל כורכך אתה עתיד לתן דין וחשבון. ללמדנו, מה התנא מלמד אותנו? הנחת אבן היסוד הראשונה, שנוסחת החיים, שהאדם נטול בחירה להיוולד לשנים שנקצבו לו, וגם למות שלא מרצונו ויגיע זמנו, וגם מחויב לתת דין וחשבון. זאת אומרת שבעצם כל אדם יודע ומבין שהמציאות היא שאין בחירה להיוולד, ואין בחירה גם למות, ולא תלוי בך. על כורכך אתה חי ועל כורכך אתה מת. היות מאז חטאו של אדם הראשון, נגזרה מיתה על כל העולם, והוקצבו ימיו של האדם, כמו שכתוב בתורה בבראשית פרק ו', ויאמר השם, לא אדון רוחי באדם לעולם בשגם ובשר, והיו ימיו 120 שנה. הקדוש ברוך הוא גזר, הקציב מקסימום של שנות חיים עלי אדמות. כמו אותו דבר דוד המלך אומר בתהילים פרק פתת, מי גבר יחיה ולא יראה מוות, ימלט נפשו מיד שאול סלע. אין מציאות כזאת. אותו דבר שלמה המלך אומר בקהלת פרק זין, טוב ללכת אל בית אבן מלכת אל בית משתה באשר הוא סוף כל האדם, והחייתן אל ליבו. מסקנת כולם שהדרך היא ברורה וסלולה. על כורחך אתה נולד ועל כורחך אתה מת, זה לא בחירה ולא תלוי ברצון, זו עובדה, זה מציאות. והדבר הזה הוא באמת, אם נתבונן, כל אדם בעולם, בתת מודע שלו הוא מודע לכך. אני אגיד לכם ראיה פשוטה מאוד. אם למשל תגיד לבן אדם, תחיה עד גיל 50, הוא יכעס עליך, יצעק עליך, למה? כי אתה מקלל אותו למות בקיצור ימים. הוא, לעומת זה תגיד לו, אני מאחל לך עד 120, יגיד תודה רבה, אמן, אמן, גם אתה תבורך. מה זאת אומרת? אבל מה פירוש הברכה הזאת? שבגיל 120 תמות. מה ההבדל בין 50 ל-120? 120 כתוב בתורה, זה המקסימום. אז כל אחד מפנים, רואה שהמציאות שתוחלת החיים לא עוברים את ה-120, נקודה. מבינים שזה מציאות. אז כולם מפנימים שהחיים הם לא תלויים ברצונך. אין שום אמצעי ושום דרך לצאת מהמסלול החד סטרי הזה. שעל כורחך אתה חי, אתה נולד, ועל כורחך אתה מת. הווה אומר, ימי שנות האדם קצובים עלי אדמות. א', הנחה שנייה, כאשר נתבונן, כל מי שמוח בקודקודו, צריך לשאול את עצמו, מה המטרה שהוא נולד בעולם? בואו ננסה לנתח את המהלך של החיים של האדם עלי אדמות. הרי מהרגע שהוא נולד, הגדילה שלו והזקנה שלו, רוב ככל ימיו הם לא בשליטתו, הם מלאים סבל. מיום לידתו הוא זקוק לטיפול בגופו, לנקות אותו, להכיל אותו, כל הזמן להתעסק סביבו עד שגודל, עד שהוא הופך בעל בעמיו, עד שהוא הופך להיות עצמאי, וההתמודדות עם הלמידה שלו ועם הקידום שלו. ואחר כך חוזר שוב להיות נשען על אחרים כשמגיעים לגיל הזהב, ואז גם כן שוב אותו דבר, צריכים את הסעד ואת התמיכה מכל הסובבים, כי כבר הוא לא מסוגל בכוחות עצמו, וחוזר להיות תלותי. נשאר אמצע החיים, שיש אשר מצליחים, ומנסים להתמודד עם לחפש את האישה, ואחר כך את הבית, ואחר כך את הפרנסה והעיסוק, וכל אחד עם הקריירות שלו, יש שמצליחים, ויש שאינם מצליחים, וכך הרוב באמת, הרוב גם אינם מצליחים. כך שבעצם ניקח את מכלול העולם, רוב החיים שנמצאים עלי אדמות, הם בעצם מלאי סבל. כמו שאמר דוד המלך בתהילים, בפרק צדיק, אם יש נותנו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, ורוהבם עמל ואבן. רוב החיים זה עמל ואבן. זה המציאות של העולם. אין אדם שיש לו מסלולים אחרים. גם אם נולדים לכפית של זהב, אבל גם כן הוא נתמך והוא נסעד עד שהוא גודל, עד שהוא הופך להיות בן אדם, ועד שהוא מסתגל, ועד שהוא לומד, ועד שהוא מתחיל לבנות את החיים שלו, ואחר כך שהוא לעת זקנתו חוזר כמו תינוק. יוצא שבעצם אם אנחנו נבוא ונתבונן, רוב החיים הם סבל. אם ככה, אנחנו נולדים בעל כורחנו, נפטרים ונפרדים מן העולם בעל כורחנו, ונותנים לנו תקופה קצובה שהיא מלאה חתחתים ומלאה עליות ומורדות. מה תכלית של התקופה הזאת שחולפת על האדם, על האדמות, ובסוף לא נשאר מנה כלום? מה המטרה? כדי לפתור את החידה של החיים, יש דרך אחת. התשובה והמסקנה אחרי שני ההנחות האלה, חייבים שכולנו נפנים את דברי התנא הקדוש בפרקי אבות, בפרק ג' משנה א', ונתבונן בדבריו. הקוויה במעל הלל אומר, הסתכל בשלושה דברים, ואי אתה בלידי עבירה. דע מאין באת, לאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד לתן דין בחשבון. מה ביורם של דברים? אומר לנו הקוויה במעל הלל, אנא תתבונן, תתבונן במציאות של כל אדם עלי האדמות שאתה מכיר. הגדול שבגדולים, הענק שבענקים, המיליונר הכי גדול בעולם, המעמד הכי מכובד בעולם, מתחיל בצדיקים קדושי עליון, או בנשיאים ומלכים בעולם, כולם, כולם בלי יוצא מן הכלל. מאין באת? בטיפה סמכה, מתחיל באפס. כולם התחילו מנקודת נוזל, טיפה סרוכה. שמה מתחיל לצמוח האדם הזה. ומה הסוף שלו? לאן אתה הולך? למקום רימה ותולעה. אפס. מתפורר. זאת אומרת, אתה מתחיל את החיים שלך באפס, וגומר אותם באפס, וכל מה שהיה לך במהלך החיים, הכל מתעדה. נו, אז בשביל מה נולד התקופה הזאת? מלבד מה שאנחנו כבר ביארנו שרוב התקופה היא מלאה סבל. אם כן, בשביל מה אדם נולד? מה התכלית של זה? אין לזה המשכיות. חייבים לדעת את הקטע השלישי. אתה עתיד תדע לפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון. איזה דין ואיזה חשבון? התכלית שלך זה חיי הנשמה. כל אדם לפי שורש נשמתו, הקדוש ברוך הוא בונה לו תוכנית כמו שכבר הסברנו. שבוע שעבר, את המשפחה, את מקום המגורים, את הפרנסה. וכך בעצם האדם נולד בעל כורחו, וגם ייפרד בעל כורחו, הוא מתחיל מאפס וגומר באפס. כיוון שאין מטרה בשביל העולם הזה, בשביל חיי הגוף, כי זה לא נצחי. המטרה היא שפרק הזמן שהוקצב לך, זה לפי שורש הנשמה של כל אחד ואחד. ונותנים לו את הזמן, ונותנים לו את הכלים, ונותנים לו את האמצעים, כדי שיוכל למלות את תפקידו ותכליתו בעולמו. זה המטרה. אם לא, אם אדם לא יבין ויפנים את הדברים האלה, אז פשוט כל חיי האדם, הם תהיה חידה סתומה וחתומה, בלי הבנה. אבל כשאדם מבין את זה, זהו שעל כורחך אתה עתיד לתן דין וחשבון, כי לצורך זה נולדת. וממלא. נבוא עכשיו, אחרי ההקדמה הזאת, לעצם השאלה הקשה שאנחנו עומדים עליה. אחרי שאנחנו מפנימים ומבינים שכל תכלית האדם עלי אדמות, זהו לפי שורש נשמתו, לתקן, לסגל תורה, מצוות, מעשים טובים, חסדים, שזהו התכלית בעצם, זה העיקר. אם כן, השאלה נשאלת למה אנחנו רואים דברים הפוכים מול העיניים שלנו. שהשאלה הזאת היא כבר משה רבנו הוא הראשון שהתחיל לשאול, כמו שהגמרא אומרת מסכת ברכות בדף זין עמוד א', אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, שלושה דברים ביקש משה רבנו מהקדוש ברוך הוא ונתן לו. ביקש שתשרה שכינה לישראל, נתן לו. ביקש שלא תשרה שכינה לגויים ונתן לו. ביקש להודיעו דרכיו של הקדוש ברוך הוא וגם נתן לו. ושאל את הקדוש ברוך הוא, הודיעני נא דרכיך, מפני מה יש צדיק וטוב לו? צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו. ובסופו של דבר, התשובה היא, אומרת הגמרא, כשהוא אמר לו, יש צדיק גמור ויש צדיק שאינו גמור, רשע גמור, רשע שאינו גמור. הדברים עדיין חסרים הסבר. גם דוד המלך אמר את השאלה הזאת, בתהילים בפרק צדיק ב', מה גדלו מעשיך השם מאוד עמקו מחשבותיך. איש בר לא ידע, וכסיל לא יבין את זאת, בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי עוול. רואים צמיחה, גדילה, פריחה, אצל רשעים וצדיקים, לפעמים רואים הכל הפוך. עד מתי רשעים יעלוזו, כמו שאומר דוד המלך. אז השאלות האלה הן שאלות קשות, והקדוש ברוך הוא ישיב, ועדיין הדברים צריכים קצת להבנתנו הסבר, ועל זה אני בא להוסיף. כדי להרחיב את הדברים, מוריי ורבותיי, אחרי שאנחנו מבינים ומפנימים שתכליתם של, תכליתו של כל האדם בחייו עלי אדמות, זהו חידת החיים. הכל לפי שורש נשמתו, הקדוש ברוך הוא מכין לו תוכנית מלאה, כמו שאמרו, שמקיפה את הכל, והוא מביאים אותו עלי אדמות לפרק זמן, כדי שיתקן לפי שורש נשמתו, מה שמוטל עליו. האדם לא יודע מה טוב לו, מה רע לו. האדם חי את חיי הגוף, אבל התכלית האמיתי ודאי שזה חיי הנשמה. כל בר דעת יגיע לאותה מסקנה. כמו שחזל מלמדים אותנו, כי יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. הווה אומר, אומרים בעלי המוסר, אם תיקח את כל ההנאות של כל העולם במשך 6,000 שנה, מכל הבריאה לא מגיעים לנחת רוח אחת, קטנה, שיש בעולם הבא. וזה התכלית. זה התכלית. ואת זה כל אחד מבין, שהתכלית הוא נשמה, כי יש לה המשך, כי כולם מבינים שיש המשך לנשמה, לכן עוברים קדיש, לכן עושים אזכרות. עכשיו נוכל להשכיל ולהבין. יעקב ביקש לשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. לא שחס וחלילה אסור לו לשב בשלווה, אלא שהתוכניות של הקדוש ברוך הוא אינם תואמות לתוכניות של האדם. האדם יראה לה עיניים, והשם יראה לה לבב, כי הנסתרות הם לשם אלוקנו. הוא יודע את צורכי הנשמה של כל אחד ואחד. ולכן, התוכניות של האדם יכולות להיות א', ואילו הקדוש ברוך הוא מתכנן ב'. וזהו למעשה כל הפרשה, בא ללמד אותנו את המסר הנפלא הזה. הרי מה התחיל המסר? ויאמר לו יעקב, ויעקב אמר ליוסף, לך נראה את שלום אחיך, ואת שלום הצון והשיבני דבר, וישלחהו מעמק חברון. אומר רש"י במקום, מה זה מעמק חברון? והלא חברון בהר, שנאמר, ויעלו בנגב ויבוא עד חברון, אלא מעצה עמוקה של אותו צדיק הקבור בחברון, לקיים מה שנאמר, גר יהיה זרעך. זאת אומרת, שבעצם, כשיעקב אבינו שולח את יוסף, ויוסף הולך בשליחות אביו, בשביל לחפש את אחיו והצון, שזו המטרה שלהם, לקדוש ברוך הוא יש מטרה אחרת, תוכנית אחרת, להתחיל במימוש הגזרה, גר יהיה זרעך. אז יעקב אבינו, לפי מחשבתו חשב, שזה הזמן לשבת בשלווה, אבל לקדוש ברוך הוא יש תוכניות אחרות, אבל ודאי שהכל לטובה, כי זה התכלית. אותו דבר, יהודה, וירד מאחיו, למה? בגלל שהוא הציע להם למכור, הורידו אותו מהמלכות, ואשתו נפטרה, וקלתו והילדים שלו, וקלתו הלכה וכו'. כל הסיפור בסופו של דבר, ומפסיק באמצע הסיפור של יוסף, אומרים חז"ל, אומר לנו במדרש, אמר רבי שמואל בר נחמן, שבטים היו עסוקים עם חירתו של יוסף, יוסף היה עסוק בסקוב תעניתו, ראובן היה עסוק בסקוב תעניתו, יעקב היה עסוק בסקוב תעניתו, ויהודה היה עסוק לקחת אישה, והקדוש ברוך הוא מה היה עוסק? בורא אורו של מלך המשיח. זה ממש פרדוקס, ממש שני דברים שונים לגמרי. לאדם יש לו תוכניות משלו לפי הראיות שלו, ולעומת זה הקדוש ברוך הוא יש לו תוכניות נסתרות, ולפי זה הוא מוביל את האדם למקומות האלה. יוסף הצדיק, שכל כולו סבל, אחיו התעללו בו, מכרו אותו, ובסוף הורד למצרים, והפך להיות עבד במצרים, ולאחר שהוא היה עבד במצרים, העלילו עליו ושמו אותו בבית הסוהר, כולו חתיכת סבל. ואנחנו רואים הכל חאורה גרוע מאוד. אבל מה מסתתר מאחורי זה? הקדוש ברוך הוא מכין לו כבר איך להמליך אותו על מצרים, והוא בונה את הדרך ואת המסלול, וממליך אותו על כל מצרים, כדי להביא את יעקב אבינו בצורה הכי מכובדת. הורית על הדעת, מאזינים יקרים. למרות שהלכי הרוחות והאירועים השונים, שבני אדם עסוקים ומוטרדים בהם להבנתם, הקדוש ברוך הוא יש תוכניות אחרות מוסתרות. וכל האירועים הם לטובתו של האדם, לפי שורש נשמתו, של כל אחד ואחד. וזהו הפרשה שמהווה סמל ודוגמה לאורח חייו של כל אדם ואדם. שאתה יכול לחשוב אחרת ואתה יכול לראות אחרת, אבל הקדוש ברוך הוא רואה אחרת. ואת זה צריך להפנים. כמו שאומר המדרש, המדרש מספר שמשה רבנו כשהיה בהראה, איש אחד שהגיע למעיין לשתות, התכופף ונפל לו ארנק. הוא לא שם לב, הלך. מה עוד אדם שעבר שם לשתות, ואז מצא את הארנק, לקח אותו, שתה והלך. בא בן אדם שלישי לשתות בנהר, בינתיים הראשון הרגיש הארנק שלו, נפל, חזר לה, זה מצא את השלישי. אמר לו, תראה, מה, איפה הארנק שלי היה פה, שנפל לי? אומר לו, לא ראיתי שום דבר, הוא לא ימין לו, כעס עליו, והרג אותו. משה רבנו רואה את המחזה הזה, ושואל את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה פשע הבן אדם הזה שרוצחים אותו על לא עוול בכפו? והבן אדם שלקח את הארנק הלך בשמחה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני אסביר לך. הבן אדם הזה שאיבד את הארנק, הוא גנב את הארנק מהבן אדם השני שמצא אותו. ופשוט הקדוש ברוך הוא החזיר את הארנק לבן אדם שנגנב ממנו. והבן אדם השלישי שבא לשתות, ושהראשון בא ורצח אותו, בגלל שהשלישי הזה רצח את האבא של הרוצח, ולא יודעים מי הוא, אז לקחו גלגל שהבן יבוא וירצח אותו את הרוצח. ואז משה רבנו אמר, מה רבו מעשיך השם? כמה נסתרות לשם אלוקנו. זה הפשט למעשה שהראייה שלנו שונה מראייתו של הקדוש ברוך הוא. כידוע, מסופר על הרמב"ן שהיה לו אחד התלמידים שהוא חלה מאוד, ואז הוא אמר לו, אני אתן לך כמה, אבל בתנאי, תשאל כמה שאלות למעלה, ותחזור אליי בחלום לענות לי תשובה. אחד השאלות, זה כל מיני דברים שרואים הפוכים, והוא רצה להבין אותם. ואז הוא בא אליו באמת בחלום, ואמר לו את התשובות על השאלה הראשונה והשנייה, אומר לו, מה עם השאלות השלישית? אמר לו, אין שאלה. כשאתה רואה למעלה מה קורה, מה שרואים בשמיים לא רואים בארץ. אי אפשר אפילו, זה בושה אפילו לשאול, כיוון שהמסתתר מאחורי זה דברים אחרים. ראיתי בספר נאות דשא, פרשת וירא, מספר שם הרב דוד גרינפלד, היה בחור אחד שהפסיד שבת גיבוש מאוד יפה, והאימא שלו פנתה אליו, למה? כיוון שאותה שבת גיבוש שעשו בקיבוץ לוי, הוא בדיוק הבן חלה באותו שבוע, באנגינה קשה, ולקח תרופות והכל, ובסופו של דבר הוא לא רואה, כבר מגיע השבת, והוא לא מצליח לצאת מזה, והוא לא יכול, הוא מפסיד את השבת גיבוש היפה הזאת, ומאוד מאוד כאב לו, והיה אומר לאמא שלו, אני לא מבין, אני הולך לישיבה קדושה, אני משקיע את עצמי הלימודים כדי ללכת בדרך התורה, למה הקדוש ברוך הוא עושה לי? וצלצלה לרב גרינפלד, שבעלה היה אצלו בשיעורים, אולי אתה יכול לעזור לנו, תבוא, דבר עם הבן, לעודד אותו. ואז הוא בא לבן, כמובן, מה יכול כבר לומר לו? אמר לו, תשמע, אתה צריך לדעת שאנחנו לא תמיד יודעים את הכל, ודאי שצריך להאמין באמונה שלמה, שהכל לטובה והכל מעט השם, ולכן צריך לקחת את זה באמונה וכו'. כמובן שהוא אומר, אני לא יודע אם עזרתי לו, לא עזרתי לו, אבל מה שקרה, שבאותו יום שישי, בשעה 5 אחרי הצהריים, אז מדברים, אמרו בחדשות, שהייתה תאונה טרגית, מזעזעת מאוד, מכונית פרטית, שנסע וסמטרלר פשוט מחץ אותה. היו שם במכונית 5 שאף אחד לא יכל לצאת בחיים. היה אמור להיות 6, רק אחד מהם היה חולה ונבצר ממנו לבוא. והוא שומע את הבשורה הזאת, ואז אומר אותו בחור, נו, זה מה שהרב אמר לי. אם היה יודע, היה הולך, הוא הפסיד את השבת, הוא הרוויח את החיים שלו. זה הנסתרות לשם אלוקנו. אנחנו לא מבינים שהאנגינה זה הייתה לטובתו. וזהו למעשה כל היסוד של חג החנוכה. היוונים רצו לעקור את האמונה, שחרטו על הקרן, אין לי חלק באלוקי ישראל, להחדיר הכפירה בעולם. ואילו המכבים, מכבי זה ראשי תיבות מי כמוך באלים השם, בדיוק ההפך, הם עבדו ונלחמו להחדיר את האמונה, יש בורא לעולם, יש משגיח על העולם, אין ספק שהכל לטובה, למרות כל ההסתר פנים, למרות כל השאלות הקשות, אבל הכל אדם כשמאמין באמונה שלמה, מבין את תוכנית החיים, ואת תכלית החיים, ואת חידת החיים, אז הוא רואה את זה אחרת. לכן, מאזינים יקרים, עלה בידינו להבין, אין ספק, שזה אחד הנושאים הקשים אולי, המרכזיים, שמאפיל על האושר בחיי הנישואים. התקופות הקשות והטלטלות שעוברים במהלך החיים, החל מהתחלת החיים, ההסתגלות המשותפת לחיים שותפים, אחר כך התמודדות עם דירה, עם פרנסה, עם הילדים, עם הבריאות, אין ספק. אבל כל זה, ועוד יותר מזה, שיש להם קושיות, הרי אנחנו בדרכי השם, ולמה לנו לא טוב, וזה גורם לאבד את כל העושר בחיים. אולם פרשתנו, מאזינים יקרים לומדים, העולם הזה הוא פרוסדור לחיי העולם הבא, ורב הנסתר על הנגלה, ודרכי השם הם נסתרות מאיתנו, כשאדם מאמין באמונה שלמה, שכל ירידתו לעולם, הרי זה לא מרצונו, זה בעל כורחו, על כורחך אתה נולד, על כורחך אתה מת, ורובו בסבל, כל זה תכלית אחת, לפי שורש הנשמה, לתקן את מה שצריך, והקדוש הוא רק הוא יודע, מה הטוב ביותר לאותה נשמה. אם כן, כל אחד צריך לקחת את זה בשמחה, את המציאות שלו, ולא לחכות לזמנים יותר טובים, כי זה הזמן הכי טוב שיכול להיות בשבילו. כמו שחזל אומרים, איזו העשיר זה ששמח בחלקו. כשאדם חי את החיים באמונה, מבין את סוד החיים. אחרת, לאדם לא יוכל להגיע. מהי חידת החיים הזאת? בשביל מה הוא נולד? בשביל מה הוא נוצר? הרי לא בוחר ללדת, להיוולד, ולא בוחר להיפרד. שום דבר, הכל מנוטרל ממנו. אם ככה, מה המטרה והתכלית של החיים? עלינו להתחזק באמונה, ובפרט בימי החנוכה, לדעת שהכל לטובה, והכל מתוכנן, הכל בתכלית הדיוק, ועיקר התכלית שלנו זה לעשות מה שלאל ידינו, ולסגל יותר תורה, יותר מצוות, יותר מעשים טובים, ובזה נזכה כולנו, בעזרת השם, לחיים מאושרים, ולשמחה, ולראות תמיד את האור, ואת הטוב שיש בחיים, ובצורה הזאת, הבית נבנה, בשמחה וססון, וטוב לבב, ואז מנצלים את החיים, בצורה הטובה והתקינה, וזוכים גם בעולם הזה, וגם בעולם הבא. שבת שלום ומבורך, וחנוכה שמח לכל מאזיננו היקרים.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 050-6318. מכיוון שהגאון הרב מלכה עורך כרך שני על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו להוצאתו לאור, בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-050-6318.